יתחיל מאיזושהי נקודה מהשיעור הקודם, סיכום ממש של שתי דקות, ונתקדם. דיברנו על משל ה-GPS. אתם זוכרים שממנו לומדים הרבה, לפי מה שאומרת תורת הקבלה, בהנהגות העולם. אדם נכנס לאיזשהו רכב, מבקש לנסוע לרחוב מלצ'ט 41, הנהג מקיש את הכתובת ב-GPS, ואז בוקע משם קול, בעוד 100 מטרים ימינה, 100 מטרים שמאלה, התכונן ההגעה ליעד, הגעת ליעד. איך הדבר המופלא הזה פועל? הסברנו שיש איזשהו לוויין בשמיים שמשגיח בהשגחה פרטית על הרכב שלך, נכון? והלוויין הזה משגיח כרגע בהשגחה פרטית על כל הרכבים שבעולם שמחוברים אליו בעניין הזה של ה-GPS, והלוויין מנהיג אותה, את הרכב שלנו, על פי עיקרון אחד. זה לא קשור לצבע הרכב, לוותק שלך כנהג, זה קשור לכתובת שהכנסת שם בתוך התת מודע. סליחה, בתוך הקופסה של ה-GPS, נכון? כך שאם כתבתי רחוב מלצ'ט 41, ואומר לי, בעוד 100 מטרים ימינה, ואני בכוונה שובר שמאלה, זה לא משנה, מה שהוא אומר לי זה, מחשב מסלול מחדש. בעצם אני בונה מחדש תוכנית, מסדר את המפות איך בהשגחה פרטית להביא אותך אל הכתובת המצויה שם. משל מדהים שמתאר את מה שטוענת תורת הקבלה לגבי איך מנהיגים אותנו בעולם. תורת הקבלה טוענת, ונוכיח את זה היום יותר לעומק, תורת הקבלה טוענת שמנהיגים אותנו על פי האמונות הפנימיות שלנו. יותר מדויק, על פי האמונות ששוכנות בתת ההכרה שלנו. לכל אחד מאיתנו הצטברו בחיים, בפירושים שלנו על כל מיני סיבות בחיים, אמונות תת-הכרתיות. לאו דווקא אמונה דתית, אמונה לגבי ממון. מה זה ממון? זה טוב או לא טוב? איך ההתנהלות שלי עם ממון בחיים? אמונה לגבי איך צריכה להיות מערכת היחסים שלי עם בני אדם, בזוגיות בפרט, עם ילדים, חיים בכלל, הגורל, הגנה, מזל, ברכה, חלילה כללה, כל המושגים הללו מצויים בתת ההכרה שלנו. אמונות לגבי הזהות העצמית שלנו, מי אני, למה אני ראוי, למה אני לא ראוי. האמונות הללו הן מעין כתובת ל-GPS, לסיבת כל הסיבות שמשגיח על כל העולם, לאין עוד מלבדו, כמו שאומרת תורת הקבלה. והוא הרי לא יכול להיכשל לעולם. כך שאם יש לך אמונה מסוימת חיובית שירדה ככה לעמקי התת מודע, ברמה שכבר אין ספקות שם. התת מודע, דיברנו שהוא קודם, הוא מעין ילד שאין לו חוש ביקורת. אין לו אינטלקט, הוא לא סותר, מאמת ומתווכח. הוא פשוט מקבל את המסר שהוטבע בו. ואם יש שם כזו אמונה, היא ממש, בלשון המקורות, תיתן כוח בהנהגה של מעלה, מה למשוך עלינו. ויותר ויוקר מקורות יוכיחו את זה. ואז דיברנו על אותה אישה, שעבדה באחת הרצאות וסיפרה שבמקומות גיאוגרפיים שונים, כחילונית וכדתייה, היא משכה אל עצמה 4 פעמים אל תוך מערכת היחסים שלה, גבר מכה. לא משנה כמה פעמים היא שינתה מקומות גיאוגרפיים, ולבוש וגישה אפילו לחיים, מחשב מסלול מחדש. גבר מכה זה תמיד מה שהייתה התוצאה. אצל כל אחד מאיתנו זה יכול להיות דבר אחר. כל פעם מחדש יש חובות. לא משנה כמה הלוואות לקחנו מהבנק, או איזה עסקים מחדש פתחנו. אצל כל אחד יש את הכתובת האחרת שהוא מן הסתם רוצה לשנות אותה. תורת הקבלה אומרת שהאמונה הפנימית הזו תיתן כוח להנהגה של מעלה לאן לקחת אותנו, עד כדי כך. זאת אומרת, לפי זה לכאורה יש לנו שליטה כבירה על הגורל שלנו, נכון? עד כמה אפשר לשנות? רוב האנשים שאתה נפגש איתם, אנשים שאפילו לומדים תורה, יש להם אמונות מאוד מגבילות. כמה באמת אני יכול לשנות? הרי הגזרה לועגת להשתדלות שלך. שמעתם פעם על האמונה המגבילה הזו? הגזרה לועגת להשתדלות? ואם נגזר כך, אז מה זה יעזור? זה המזל שלי, זה המשפחה, זה הגנים. מה לעשות? זה התיקון שלי. כל מיני אמונות מגבילות שבעצם ה-GPS אומר, אני הולך איתך. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכין אותו. כך שהאמונות הללו מפריעות לשפע להגיע אל החיים שלנו במקום ובזמן הנכון. כל מה שאמרתי עכשיו מעוגן בכל כך הרבה מקורות בתורת הנגלה ובתורת הנסתר. היום נעסוק בקצת יותר לעומק, יחסית לשיעור קודם, בלימוד הקבלה. בהקשר של כוחות הנפש, בהקשר של הענק שבתוכנו, עד כמה ניתן לשנות להשפיע וכמה ניתן לשוח דברים טובים. רבי יהודה לוי אשלג, מגדולה מקובלים בעם ישראל בדור האחרון, לפני כ-60 שנה, יש לו ספר שנקרא ספר ההקדמות. ושם הוא אומר שהיסוד לכל ההצלחות שלנו, ברוחניות ובגשמיות, זה לימוד תורת הקבלה. וכשהוא מרגיע, מי שחושב אולי הוא לא ראוי ללמוד קבלה, אולי לא הגיע הזמן, הוא מנפץ את כל השאלות הללו ואומר, מצווה גדולה שכל אדם בעולם, כל יהודי, ילמד את תורת הקבלה, הוא מרגיע אותך מצד כל החששות שיש ממש בתחילת הספר, ואומר שהיסוד לכל ההצלחות ברוחניות וגשמיות בחיים הפרטיים שלך, זה עיסוק בלימוד תורת הקבלה. אפילו מדובר בלימוד שהוא תיאורטי בלבד מבחינתנו. זאת אומרת, אם יעמוד עכשיו איזשהו מרצה לקבלה, ויצייר על הלוח את מבנה העולמות, לפי המפות האמיתיות שקיבלנו במסורת, מבנה העולמות ושמות המלאכים ושמות הקודש, ואני רק שמעתי את זה, אבל זה לא קשור עכשיו לחיים הפרטיים שלי לכאורה, זה לא עוזר לי לסלק את החרדה שאני סובל ממנה, או למשוך את בן הזוג היותר מתאים. לכאורה זה רק מין סכמות כאלה שמופיעות על הלוח, גם זה ברכה והצלחה לחייך הפרטיים. זה לבד יכול לשנות את הגורל. כל שכן שאנחנו בשיעור הזה, לא רק שנלמד את המפות האמיתיות שקיבלנו במסורת בתורת ישראל, נראה איך באו גדולי החסידות, הבעל שם טוב ותלמידיו, מאות שנים אחרי הגילוי של תורת הקבלה, ולקחו את כל היסודות בתורת הקבלה וקשרו אותם בקשר ישיר לחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. נראה שהדבר הזה יהיה קשור לאיך מתמודדים עם התייקרות של דלק, או עם ילד היפר-אקטיבי ומעצבן בבית, עם העניין הכלכלי, או משהו שקשור במשיכת בן הזוג המדהים, או כל דבר שנרצה לשנות. זכרו מה שאמרתי. תמיד זה יהיה קשור בקשר אמיץ וחזק לחיים הפרטיים שלך, שלך, שלי. בואו נתחיל. למדנו שיעור קודם על מושגים בקבלה שמתארים את מה שקרה לפני בריאת העולם. אתם זוכרים? אני אתחיל להסביר את זה הפעם בצורה קצת הפוכה, מלמטה למעלה, ואז הדברים אולי יתיישבו טוב יותר. היסוד הכי חשוב הוא שיהיה לנו כאן איזשהו טוש, כן? יש פה טוש? אוקיי. הנה, מארגנים. תורת הקבלה מדברת על מבנה העולמות, מעין מבנה גיאוגרפי של העולמות. איך קוראים לעולם שלנו בתורת הקבלה? עולם ה? עולם העשייה, נכון? מה זה עולם העשייה? הנה, יש פה טוש, זה טוש מחיק? אמור להיות. בואו ננסה. נקווה, נאמין. העולם הנמוך ביותר נקרא, אני כבר מתנצל על אומנות הציור שלי, כן? עולם העשייה. זה העולם שבו אנחנו חיים. מבינים את הכתב? עשייה. כדור הארץ, החיים ביבשה, בים, כל הנבראים, הגשמיים, הגלקסיות, כל אותם מיליארדי מיליארדי גלקסיות, והיד עוד נטויה לבדוק עוד כמה, כל הדבר הזה, שהוא תחת הנהגה של זמן וחומר, זה נקרא עולם העשייה. יצירה מופלאה, נכון? תשמעו כל היצורים שיש בים, ביבשה, בחלל, כל הגלקסיות שמתרחקות אחת מהשנייה כבר מי יודע כמה זמן, כל הדבר זה נקרא עולם העשייה. עולם העשייה, תודה. עולם העשייה בעצם משתלשל מעולם רוחני נעלה יותר, דק יותר מבחינה רוחנית. איך קוראים לעולם הזה? עולם ה... יצירה. העולם שלנו, מצד, נדבר במימדים של גודל, הוא, בלשון המקובלים, הוא טיפת חרדל לעומת מה שקורה שם למעלה. ואת העולמות הרוחניים הם במימדים אדירים וגדולים לאין שיעור יותר. כך שכמו שכאן בעולם שלנו יש יצורים מפתיעים מוזרים במעמקי הים, או ביערות העד באיזשהו מקום באמזונס, גם שם למעלה יש יצורים, יש מציאויות רק רוחניות, ברמת דקה רוחנית יותר, אוקיי? גם עולם היצירה, שממנו הרי משתשב עולם העשייה, עולם היצירה הוא לא ההתחלה. מעל העולם העשייה יש את עולם הבריאה. אוקיי. מעל עולם הבריאה יש את עולם האצילות. מעל עולם האצילות יש את עולם, מקובלים קוראים לזה אק, אדם קדמון, זה עולם שאומרים לך תמיד, לא מדברים ממנו, אסור לדבר ממנו. לא שאנחנו יודעים עליו משהו, לא מדברים כי אין לנו השגה בכלל על מה קורה שם, איך השפע משתלשל שם וכו'. אוקיי? עולם אדם קדמון. עכשיו, בכל עולם כזה יש עוד אין ספור פרטים. כל העשר ספירות שדיברנו עליהן. בכל עולם ועולם יש את אותם עשר ספירות. יש שם מלאכים, כוחות רוחניים. יש חוקים בכל עולם כזה. הדבר המדהים הוא, שאנחנו כבני אדם שחיים כאן, בוא נאמר, האדם הקטן, בפעולות המנטליות הרגשיות שלנו, אנחנו מייצרים מציאויות בעולמות הללו. למשל, כשאנחנו עושים משהו במעשים, קואוצ'ינג, קואוצ'ינג קלאסי, הצבת מטרה, יעדים, מנהלים את הזמן, הדבר הזה משפיע בעולם העשייה, אבל הוא לא יוצר רושם בעולם היצירה. דיבורים שאנחנו מדברים, שינונים של סוגסטיות מסוימות, תפילה, ברכות, משאלות לב, כוח הדיבור מייצר מציאות מסוימת כאן בעולם היצירה. המחשבות שלנו משפיעות גבוה יותר וממילא חזק יותר כאן בעולם הזה, בעולם הבריאה. זוכרים את הדיבור של רבי נחמן מברסלב בתורה נ"ג בספרו ליקוטי מוהר"ן? גודל יקרת המחשבה נודע לי עתה, שהמחשבה יקרה מאוד מאוד, שממחשבה אחת נוצרים דברים שלמים ממש שיש להם קיום. זאת אומרת, המחשבה שעוברת עכשיו בתודעה שלנו, תהפוך היום, מחר, עוד 40 שנה, בעולם הזה למציאות ממשית כמו השולחן הזה. כל שכן זרם של מחשבות, כל שכן זרם של מחשבות שמייצר אמונה תת-הכרתית, שהיא כבר ממש מעין פקודה כביכול להנהגה של מעלה. כן? עכשיו, כל העולמות הללו, איפה הם נבראו? כאן המקובלים מדברים על סוד הצמצום. מי שהיה בשיעור קודם למד, שקודם שנבראו העולמות, קודם שנבראה איזושהי מציאות, מה שהיה ממלא את כל החלל, לא החלל של עולם העשייה, את כל המציאות, כביכול, זה היה אור עליון, אור אינסוף. האור הזה בעצם זה איזשהו כוח רוחני שמתפשט מעצמותו של בורא העולם, כך אומרים המקובלים. עכשיו, היות והאור היה ממלא את כל המציאות כולה, לא היה מקום לבריאת העולמות. שימו לב, זה מה ש... אומר בדיוק הארי הקדוש בעץ חיים שער א', ספר קבלה יסודי ביותר. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. נסו לדמיין ככה במושגים שלנו, הזהרנו שיעור קודם, שרבי יהודה הלוי אשלה כותב בפירוש, זהו כל הקושי של המתחילים בלימוד תורת הקבלה. מה הקושי? כי הם תופסים את הדברים בביטויים הגשמי, בגבולים של זמן, מקום, חילוף ותמורה. כשאנחנו מדברים עכשיו על אור, אז נטייה של האדם להבין שזה כמו האור של המנורה כאן, אור השמש. זו הבעיה של המתחילים בלימוד תורת הקבלה. אשר המחברים... השתמשו בסימנים רק כסימנים באלמה, על שורשיהם העליונים. המחברים, הארי הקדוש, שהשיג את ההשגות האלה, בעצם מדבר איתנו במושגים של הענפים. אבל המושגים הללו שמצויים בענפים, מדברים על שורשים רוחניים דקים עליונים. כך שכשאנחנו מדברים עכשיו על אור, זה מטאפורה למשהו שהוא בבחינת אור בעולמות הגבוהים יותר. אוקיי? כשאנחנו מדברים על מושג שנקרא כלי, זה מטאפורה למשהו שהוא בחינה של כלי בעולמות הגבוהים יותר. וכך כל המושגים כולם. אז טרם שנבראו הנבראים, טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, לפני שהייתה בריאה, לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה אור אינסוף עליון ממלא את כל המציאות כולה. עכשיו, אין מקום כביכול לברוא עולמות, יצורים, אנשים. אז מה עשה אינסוף? כותב הארי הקדוש. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות ולהציל נאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, אשר זו הייתה סיבת בריאת העולמות, הנה אז צמצם את עצמו. מה פירוש צמצם את עצמו? כביכול, האור אינסוף שם ממלא את כל החלל, הצטמצם לצדדים, וכשהאור מצטמצם לצדדים, מה יש בדרך כלל? חושך, נכון? כשאתה עכשיו מצמצם את האור, בוא ניקח עכשיו איזשהו נר ונצמצם את האור שלו, מה יש יותר בחדר פתאום? יש חושך. אז הוא בעצם צמצם את עצמו לצדדים, ונוצר דבר כזה שנקרא חלל פנוי. החלל הפנוי זה בעצם בחינה של חושך גמור לעומת האור שהיה קודם. החור הזה שנקרא חלל פנוי, בתוכו נבראו כל העולמות. עכשיו, הסברנו שהוא קודם שנוצר החלל הפנוי הזה, שבתוכו החלו להיברות כל היצירות הנפלאות הללו, לפני כן נמשך איזשהו קו דק מן האור אינסוף אל תוך החלל הפנוי, ושם מהקו הזה נבראו כל העולמות. אתם זוכרים? כך שבואו ניקח עכשיו איזושהי דוגמה מטאפורית. כל החדר הזה, נניח זה האור אינסוף, מלא באור אינסוף, עדיין לא נבראו עולמות. הלוח הזה הוא בעצם החלל הפנוי, אוקיי? כדי שיוכלו לצאת מהכוח אל הפועל העולמות, הבועים, כל היצירה הנפלאה הזו, האור יצטמצם לצדדים, הנה זה הלוח הזה, ובתוך החלל הפנוי, בתוך החושך הזה כביכול, אחרי הצמצום, נבראו כל העולמות מאדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עד כאן, לימוד תיאורטי, שאם תלכו ללמוד איזשהו מקום קבלה, זה מה שמסבירים, כך אומר הארי הקדוש. אוקיי, מה הדבר הזה, איך הוא קשור לחיים הפרטיים שלי? רק בזכות הדבר הזה שנקרא צמצום, נבראו כל העולמות, נכון? המקובלים קוראים לזה סוד הטוש שלא עובד. סוד הצמצום. אוקיי? הקו דק הזה, שנמשך מהאור אינסוף, וממנו נבראו כל העולמות, הוא משל, הוא בא להסביר שיש לכל אחד מאיתנו כוח, שאם אנחנו מפעילים אותו, אנחנו מתחברים אל הקו הזה שיצר את כל העולמות. הכוח הזה הוא כוח הכיווי. מה זה כיווי? תקווה, ביטחון, אמונה שהכל יתהפך לטובה, נכון? זו תקווה, יהיה בסדר. מה בסדר? כל הנסיבות מראות שעכשיו נסגרו כל השערים ולא הצלחת ונכשלת, והסטטיסטיקה מנבא לך שחורות, ואותו אדם בעל אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, בעל כוחות מדהימים של תקווה, באיזשהו מקום משכנע את עצמו בשכנוע פנימי, כן, אתה צודק, אני עוצם את העיניים מכל הסטטיסטיקה הזו, מבטל את כל הנסיבות, ואני בטוח, לא יודע איך, שהכל יסתדר. כוח הזה נקרא כיווי. כשאנחנו מפעילים את כוח הכיווי, אבל יש כמה דרגות של הפעלה של כוח הכיווי, נכון? אצל כל אחד זה בפוטנציה אחרת לגמרי. אם אני מפעיל את כוח הכיווי ברמה מסוימת, אני בעצם עוקף את כל הכוחות שבבריאה, ומתחבר לכוח שהוא היסוד שממנו הושתתו כל העולמות כולם. זה בעצם כביכול הזרע שממנו נוצר כל העולם. כשאני פוגע שם, אני בעצם מעל המזלות, מעל הסטטיסטיקה, ואני זוכה לקבל, להרגיש בתוך החיים שלי תוך זמן קצר, אם נפעיל את זה כמו שצריך, כמו שהם מבטיחים, אמצעי תמיכה סמויים. אם אני יודע להפעיל את זה כמו שצריך, יש תרגילים ממש כדי לעשות את זה, אני אתחיל להרגיש שפתאום הגיע האדם הנכון, המשרה הנכונה, הרופא הנכון, התרופה הנכונה, העצה הנכונה, הספר הנכון, הדירה הנכונה, הכל לאט לאט מתחיל להסתדר לפני משורת הדין. כשאני מפעיל את הכוח הזה, אני מעל כל הכוחות כולם. אני מתחבר אל האין סוף ממש. לכן המקובלים מדברים הרבה על סוד הקו הזה. אז שהוא קודם דיברנו על הקו, על כוח של כיווי, שהוא בעצם אוחז בשורשים העליונים בקו הזה. היום נדבר על סוד הצמצום ונראה איך המקובלים אומרים שאם אנחנו נשתמש חכם בסוד הצמצום הזה, אנחנו נזכה בהבטחתם, עם כל ההפתעות שיהיו אולי בדבר, לאושר בעין. אנחנו נזכה לאושר באלף, נזכה להיות מה שקוראים לזה המקובלים ברי מזל. נזכה להיות במצב שהכוחות, הנסיבות, האנשים, ההורים, המקרים והפרטים פועלים תמיד לטובתנו. יותר מתמיד, כמובן לאט לאט, אבל אנחנו בדרך. מתי זה יקרה אם נדע להשתמש כמו שצריך בסוד הצמצום? הרי מה שאומרים המקובלים שהאור צמצם את עצמו, ובתוך החלל הפנוי, בתוך החושך, ברא את כל העולמות, זה מטאפורה מסוימת. זה תיאור של מציאות שאנחנו לא מבינים מה הכוונה, אבל יש להם גם נמשל. ושכמו שהקו שירד מהאור אין סוף, הוא בעצם בנמשל כוח הכיווי שבורא ויוצר עולמות ממש, גם הצמצום בא להסביר לנו משהו שקשור ללוז היומיומי שלנו. אנחנו מתחברים על ידי הפעלה של כוח הכיווי, של אמונה שהכל יתהפך לטובה, אני בעצם מתחבר לשורש. עכשיו, מהשורש הזה נבראו כל העולמות, נכון? כך שאני בעצם עוקף את הבירוקרטיה, נשים אותו פה, אני עוקף את הבירוקרטיה של... מה זה? לא קל לעקוף את הבירוקרטיה. אני עוקף את הבירוקרטיה של כל העולמות וכל צינורות השפע שאולי נסתמו בגלל מעשי הלא ראויים, וזוכה לקבל שפע ממקום שאין יד המקדרגים שולטים בו. לכן מגדולי המקובלים בעם ישראל, הרמח"ל, כותב שגם אם אדם נתאר מציאות, הוא כותב נכנס לגהנם, ובתוך המציאות המראה הזו הוא מפעיל את כוח הכיווי. באים מלאכים עליונים, נכנסים פנימה ושולפים אותו משם ומעלים אותו לגן עדן. זאת אומרת, במקום שהנסיבות הן הכי קשות שבעולם. שם אין להתייעץ עם הרב גוגל או עם איזשהו רופא או להפעיל איזשהו קשר של חבר טוב. שם לכאורה אתה לבד. המקום הוא כביכול שכוח אל, אין שם כביכול רחמים. ואם שם אני אשכנע את עצמי שעכשיו מתחוללת עבורי ישועה נפלאה גם במקום הזה, פשוט יוציא את דיסק מספר אחד, כמו שלמדנו, וישנה בסוגסטיה, ועד שאני מייצר אמונה תת-הכרתית שעכשיו מתחוללת עבור ישועה, מסלקים אותו למעלה. כך שהקו הזה שיצא מהאור אינסוף אל תוך החושך, אל תוך החלל הפנוי, וברא עולמות, הוא נמשל, הוא משל. בנמשל, כותב הרמח"ל, זה כוח הכיווי שלך. זאת אומרת, בשורשים העליונים יש דבר כזה שנקרא קו שממנו נברא עולמות. כאן בענפים למטה, מה זה אצלך בחיים? זה כוח הכיווי. כשאתה מפעיל תקווה חזקה מאוד, כל שכן אני אקח תרגיל שעוזר לנו לייצר את הרמות הגבוהות האלה של אינטליגנציה רגשית, תקווה גם במצב שהכל סגור, אנחנו אוחזים במקומות עליונים ביותר, ולכן השפע מגיע ממקום שהוא מעבר לפרגוד. עכשיו שימו לב, בא רבי נחמן מברסלב, ועושה לנו שיעור במיקרוגרפיה. מה זה מיקרוגרפיה, אתם יודעים? מיקרוגרפיה זה אומנות. אדם עכשיו יכול לקחת ספר תהילים שלם, יש שם הרבה מילים, אותיות, נכון? לכתוב את כולו בקטן על ביצה, על קליפה של ביצה. זה מיקרוגרפיה. לקחת שעון ענק שאתם רואים אולי באיזשהו מגדל בפריז, ואת אותו שעון עם אותו מבנה, עם כל החלקים שלו לפרטי פרטים, הוא בונה אותו בגודל מיקרוסקופי כזה. זה נקרא מיקרוגרפיה, זו אומנות, נכון? אבל זה קיים. אדם הוא עולם בפני עצמו. כל מה שקרה בבריאת כל העולמות קורה בדיוק בתוך הלב של כל אחד מאיתנו. כך כותב רבי נחמן ברסלב. שכמו שלפני שנבראו העולמות, היה אור אינסוף ממלא את כל החלל, את כל הבריאה, גם עכשיו הלב שלך מלא באור להוויות האינסוף. כך כותב רבי נחמן. הלב שלנו, הנה אנחנו מגיעים לפה, קופצת שלב יפה קדימה, זה אומר שאת איתנו, זה אומר שכמו שלפניך היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות, כך גם הלב שלנו מלא באור. כותב רבי נחמן בלשון שלו, אור להוויות איש הישראלי עולה עד אינסוף. אבל אם האור היה נשאר כך בתוך הלב בלי צמצום, היינו פשוט בוערים אל השורש שלנו, ולא היינו אפילו יכולים לדבר. הרי אי אפשר שיבראו עולמות, אי אפשר שתהיה איזושהי יצירה בלי צמצום. הלו, הלו, תירגע, צמצם את ההתלהבות שלך. אז בתוך הלב שלנו נוצר חלל פנוי. האדם הוא מיקרוגרפיה למבנה כל העולמות כולם. לכן אומרים המקובלים על הפסוק המוזר שבורא עולם, בבריאת העולם פונה אל איזושהי מציאות ואומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? זאת אומרת, הוא מתייעץ פה עם מישהו? הרי הוא היחיד שמפעיל את כל הכוחות. אלא אומרים המקובלים שהוא בעצם פנה אל כל החלקים שבכל העולמות ובכל הבריאה, אמר להם, בואו נעשה ביחד כולנו אדם. אני רוצה לקחת חלק, מציאות רוחנית מסוימת מעולם שנקרא אדם קדמון, מעולם האצילות, הבריאה, יצירה, עשייה. מכל סוגי המלאכים, האורות והכלים, לקחת חלקים, בחינות מהם, מהויות, וליצור איתם יחד אדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זה מעולם החומר, ויפח באפיו, נשמת חיים, שהנשמה הזו כלולה מנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, כל מיני כוחות. כך שהאדם הוא מיקרוגרפיה לכל העולמות כולם. ובלב שלנו יש את האור אינסוף שיצר את כל העולמות. אבל בתוך הלב שלנו נוצר גם כן חלל פנוי. אומר על זה דוד המלך בתהילים, וליבי חלל בקרבי. גם לנו יש חלל. עכשיו, מה בעצם, בוא, הצבע הכחול הזה, בוא נאמר, זה החלל הפנוי, בסדר? הכל זה היה אור אינסוף, והנה נוצר החלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי ירד איזשהו קו דק מהאור אינסוף וברא את כל העולמות, נכון? המודל הזה בדיוק של, בדיוק אלוקי מצוי בתוך הלב של כל אחד מאיתנו. עכשיו, מה זה אומר? שאנחנו, במחשבות שלנו, בוראים מציאויות בתוך הלב, נכון? כך שאם הלב הוא חלל פנוי, הוא פנוי, בוא תיצור בו משהו. אם אני חושב עכשיו מחשבה רעה, אני עושה איזשהו רשימו בלב, נכון? אם יש לי דאגה מסוימת, החיים זה דבר חס חלילה רע, אין מזל, פרנסה בחיים לא תהיה, קשה להסתדר פה במדינה עם הכלכלה הזו, נמאס לי, אני לא אמשוך אף פעם את הדברים הרצועים. מחשבות עושות רשימו בתוך הלב, נכון? זה גם, יגידו לכם, חוקרי המוח, ה-NLPיסטים וחוקרי האינטליגנציה הרגשית. מחשבות מייצרות רשימו מסוים בתוך הלב, ברמה המנטלית, בעולם הרגשי שלנו. אבל הסוד הוא, היות ואתה מיקרוגרפיה לכל העולמות, אם בתוך הלב שלך יש מחשבות שליליות, כותב רבי נחמן, אתה מפזר חושך בכל העולמות כולם. מה? שאלה נפלאה. אולי הנסיבות הן אלה שמייצרות את המחשבות שלי. מי אמר שהמחשבות מייצרות משהו? זה מדהים, אתה יכול לראות שני אנשים שגדלו באותו בית, באותה רחם, באותה עדה, קיבלו את אותו חינוך, ושניהם ספגו חינוך של אב אלכוהוליסט, מריר ואכזרי ומכה ועצבני. אתה מסתכל אחרי 20 שנה על הגורל של שני הילדים שגדלו באותו בית. תאומים גדלו באותה רחם, אותם גנים, אותה משפחה, אותה עדה. אחד, עבריין, מרצה מאסר עולם, מה זה היסטוריה לא הכי נעימה שבעולם, ואילו אחר, סופר, כותב ספרים על זוגיות, אדם מצליח בעסקים, משגשג, איש משפחה להפליא. אתה שואל אותו, שואלים את שני הילדים הללו, סיפור אמיתי. איך תסבירו את ההבדל הזה? אז שניהם נתנו את אותה תשובה, מה יכול לצאת ממני, גדלתי כזה אבא. זאת אומרת, אחד מהם ייתן את ההסבר. זה מה שראיתי, זה מה שלמדתי. והשני ייתן הסבר אחר. זה מה שראיתי, זה מה שלמדתי, לא לעשות. שתי נשים בנות גיל 70, אותן נסיבות. אחת מרגישה ש-70 זה 7 עשורים, צריך להחזיר ציוד עוד מעט. והנה התפיסה הזו יוצרת עם הזמן בריחת סידן, דלדול העצם, והיא נראית כמו אחת שרוצה להחזיר ציוד. ואילו אישה אחרת הגיעה למסקנה ברורה, הגיונית, שגיל 70 זה הגיל הכי מתאים לנסות טיפוס הרים. קוראים לה חולדה קרוקס, זה סיפור אמיתי. שילמנו את המשכנתה, חיתנו את הנכדים, מה יש לעשות אם לא לטפס על הרים עכשיו? ובגיל 90 הגיע לפסגת הרי הפוג'י. יש עוד אין ספור סיפורים כאלה שיוכיחו דבר אחד. לא הנסיבות ולא מה שקורה בחוץ, זה מה שיכתיב את הבחירות ואת הפירושים הפנימיים שלנו. אנחנו לא יצורים ריאקטיביים. הדטרמיניזם כבר הוכחש מזמן, אנחנו לא יציר הנסיבות, אנחנו יכולים לתת את המשמעות שאנחנו בוחרים לנסיבות. זוהי תורה שלמה של דוקטור ויקטור פרנקל, מאבות הפסיכולוגיה המודרנית, שהוא בר סמך חזק בתחום, שהוא האמין שנסיבות מייצרות איזשהו בן אדם, את התפיסות שלו, את הגישות, עד שהוא גילה את כוח החירות בתוך מחנות ההשמדה, וכתב על זה ספרים שלמים, אחד מהם זה... כך שיש נסיבות מצערות, ושני אנשים זהים עם אותם גנים, יתקלו באותה נסיבה, אתה רואה פירושים שונים. אחד אומר, וואו, זו הזדמנות לקפוץ קדימה, השני מתבצר בתוך עצמו ומרכיב. עכשיו, עוד שנייה, נגיע לאושר שאנחנו רוצים, לא? שנייה אחת. אומר רבי נחמן ברסלב, כשאתה חושב מחשבות, אתה יוצר בתוך הלב שלך מציאות של רגש, נכון? אתה תחיל עכשיו, בוא נא, האיש הזה לא מכבד אותי, הוא תפס לי את המקום שלי בעבודה, והמחשבות הללו שהן מייצרות איזושהי תנועה מחשבתית, מה הן מייצרות אחר כך? רגש. רגש נוצר על ידי תנועה של מחשבות. ואם המחשבות חוזרות על עצמן ברמה השלילית, נוצר רגש מאוד שלילי. כשנוצר כאן רגש שלילי, אז אתה יכול להגיד, ביג דיל. הרגש השלילי הזה, היות ואתה מיקרוגרפיה, הוא נוצר כרגע בכל העולמות. כך שאם הלב שלי מלא עכשיו, באיזושהי אמונה אופטימית, אבל ברמה המקצועית, באמונה אופטימית מסוימת, בביטחון, באמונה, בתקווה, בשמחה, אני יוצר שינוי בכל העולמות שמנהיגים אותי באופן אישי. חוד שלידך יש איזשהו אדם שהעולמות ישפיעו עליו אחרת. כך כותב תמיד הבעל שם טוב, רבי יעקב יוסף מפולניע, כך קיבלתי מרבי, שכפי מחשבתו של האדם, כך העולמות העומדים עליו וכן המעשים הבאים לפניו. סיפור אצלנו בתל אביב, דרום תל אביב. אישה כתבה את זה באלון כדי להזהיר את כל הנשים ממחשבות שליליות, פיזרה את זה אצלנו בכל בתי הכנסת. זו הייתה תקופה של אנס מסוים שהסתובב חופשי ברחובות. זאת אומרת שכל אימת שעברתי ליד חצר ביתי, היה קופץ לי איזשהו דימוי בראש, שמישהו קופץ מהשיחים ומנסה להזיק. ועוד פעם הגעתי לעבודה לכיוון הבית, ועוד פעם קפצה המחשבה ואני נבהל, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שפעם אחת מה קרה? דע כי המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. כך שהאישה הזו ביצעה את היחזק ויגבר לפי תורת רבי נחמן ברסלב בשיחה קוף צד ג' בלי סדנה. פשוט הלכה שם, נתן לה מחשבה לזרום, מחשבה עם תמונה שמייצרת רגש ופחד בתוך הלב. איוב כבר הזהיר ואמר, את אשר יגורתי יבוא לי. ואז הפחד הזה, מה עשה? זה לא קשור לפלצבו עכשיו. זה השפיע, יצר מציאויות וסובב נסיבות שאותו אדם אנס, או לא, כל אדם, לא משנה מי זה היה, מתוך אלפי חצרות בתל אביב, בחר דווקא בחצר שלה, דווקא באותם שיחים שהייתה כל הזמן מפחדת מהם. איך זה יכול להיות? תראו מה זה. אני מכיר אישה, בת 75 שתהיה בריאה. אני קצת משנה את הפרטים כדי לשמור על כבוד המשפחה שם. ישבתי אצלה בסלון בבית, בת 75, מספרת לי על איזשהו פחד שיש לה. שאלתי אותה מה הפחד. אומרת לי שיש לה חתן חדש במשפחה. החתן הזה הוא אברך. ולצורך הפרנסה שלו הוא עובר מדלת לדלת, דופק בדלתות ומבקש צדקה לישיבה ומתפרנס מזה. עכשיו, אנחנו ודאי לא נשפוט, אבל היא מספרת שיש לה כל כך הרבה מורת רוח מההנהגה הזו, ויותר מפחיד, יש לה שני אחים, אחד גר באשקלון והשני גר ברחובות בקריית עקרון. באמת, והאחים האלה מפחידים אותי מאוד. אני יודע שיש להם השפעה מאוד מאוד חזקה עליה. היא מחשבנת להם יומם ולילה. וגם כך שני האחים הללו, שגרים באשקלון וברחובות, כל כך לא אוהבים את התהליך הזה של האברך במשפחה. אם חס וחלילה הם ישמעו שהוא דופק להם בדלת של הבית, מפתחו ויראו שאומרת צדקה לישיבה, אני לא מסוגלת לסבול את הפחד, מה הם יגידו לי? אני לא אמרתי לגברת, החתן שלך מכיר אותם? אומרת, לא, הוא לא רואה אותם, אבל הם יודעים איך הוא נראה, הם מכירים אותו. הוא יודע איפה הם גרים? מה פתאום? הוא אף פעם לא ביקר אותם. ואיפה אתם גרים? תל אביב. אז רגע, נוצא, את מפחדת שמה? שבין הדירות שהוא הולך מדי פעם, נוסע לנתניה ורעננה, הוא דווקא ייפול על הדלת של אותו אח באשקלון, או אותו אח אחר בקריית עקרון ברחובות, כאילו, נכון שזה מצחיק? אנחנו צוחקים. אבל אני לא אשכח שפגשת אחרי זה 4.5 שבועות בערך. אומרת לי, אני כל הזמן אמרתי, רק, בעצם את באה לשאול, התפללתי, איך לא נעניתי? אמרתי לה, מה הייתה התפילה? אמרתי, רק שלא יגיע לאותו אח, רק שלא יגיע לאותם אחים. והיא אומרת בתפילה, אני שומע את התפילה שלה בשפה שבה היא מדברת, בשפת האם שלה, כן? והיא אומרת לי את התפילה, אמרתי לי, איך לא התקבלה התפילה? אמרתי לה, תראי מה זה כוח של מחשבה. אם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכף לפעול שיהיה כך. כי אם אני אבצע את הקודים הללו של יחזק ויגבר, ותנועה של מחשבה שמייצרת רגשות ואמונות פנימיות, או רגש פנימי, הרגש מצוי בלב, ואני צריך להבין, על הפסוק צור לבבי, אומרים המקובלים, הלב הוא הצייר של העולמות, שהלב מייצר למרחקים נסיבות בחיים. עד כדי כך שכותב הרב דסלר, שמכניס הרבה מכתבי הקבלה בכתביו, בספרו מכתב מאליהו, כותב שבורא העולם ברא אותנו בצלם אלוקים, בצלמו וקדמותו, במה אנחנו דומים לו? מה אנחנו דומים לו? הוא אומר בשני דברים. אחד זה בכוח הבחירה, כמו שהוא יכול לבחור לברוא או לא לברוא. יש לנו גם כן כוח בחירה כמו שיש לו. הדבר השני, כמו שהוא במחשבות שלו בורא מציאויות, כך אנחנו בני האדם במחשבות שלנו גם כן יוצרים מציאויות. פשוט תחשוב מספיק זמן, קח איזשהו תרגיל מעשי, תשנן אותו ותראה איך המחשבה הזו מייצרת נסיבות. אם נקפיד על כמה כללים נוספים שאולי נלמד אותם עוד היום, מחשבה מייצרת מציאות. היא תיקח את האדם המקולל ביותר בעולם ותשנה אותו, את המזל שלו מהשורשים הנעלים ביותר. כך שאם יעמדו כל המתקשרים שבעולם מולך ויאמרו לך פה אחד, בדקנו בקלפי הטהרות שלנו, בדקנו בהצטגננות באסטרולוגיה, בדקנו בקפה, בדקנו ברטבול, במה שזה לא יהיה, והגענו למסקנה חד משמעית, כולנו יחד. אתה ביש מזל ותסבול כל חייך מחיי זוגיות לא טובים. יכול להיות שהם באמת מתקשרים אמיתיים וראו איזשהו משהו ככה באיזשהו עולם רוחני. אבל איפה הם ראו? כאן בעולם הזה? אולי אותו מתקשר משיג באמת מציאויות מעולם הבריאה, מעולם היצירה. אני מבטיח לכם דבר אחד, הוא לא הגיע פה לעולם הבריאה. אתם יודעים למה? כי הנביא יחזקאל לא הגיע לעולם הבריאה. כך אומרים המקובלים. נביאים לא הגיעו לכאן. כך שאתה היהודי הפשוט, גם אם יעמוד נביא ויאמר לך, לא יעזור לך כי נגזרה עליך גזרה, הבאנו לכך ראיות מפורשות מן המקורות, אתה יכול לעצום את העיניים, להתחיל לעשות עבודה שבלב, למלא את כל החלל הזה באמונה מעצימה, ויש תרגיל פרקטי איך עושים את זה, או כמה תרגילים, וכשהלב שם מתמלא ברמת השכנוע הפנימי, לא רק לגבי החיי הפרטיים, לגבי הבן שלי, האם אמונה שלי תשפיע על גורל של ילד? האם אמונה שלי יכולה לשנות את התפיסה שלו? את הגישה שלו לחיים? האם אמונה שלי כלפיו משנה את הצעדים שלו? התשובה היא חד משמעית, כן, ויש אין ספור דוגמאות להוכיח את זה. לא רק אותה אישה שניוותה את הצעדים של אותו חתן. היא מקבלת טלפון מאח שלה בקריית עקרון ברחובות. אומר לה, את יודעת מי ביקר אצלי בבית? בושה וחרפה. זו דרך לעשות פרנסה. היא סבלה צער יום ונורא. אחרי תקופה של מספר שבועות, אני אומר לכם את זה בעין צדקי, כי אני מכיר את המקרה הזה מקרוב מאוד, קבלת את אותו טלפון מאותו אדם באשקלון. עכשיו, אותו חתן הסתובב עם מישהו שאני מכיר, והמישהו הזה סיפרתי לו, בוא תראה איזה נס. אומר לי, אני אגיד לך שזה נס יותר גדול, אני הייתי שם, בכלל לא היינו צריכים להיות שם. ביקשנו מהנהג שהסיע אותנו להגיע לכתובת מסוימת, והוא בטעות הוריד אותנו בכתובת הזו. מחשבה מייצרת מציאות, רק צריך להגיע לרמה המקצועית. רבי נחמן כותב את זה בשיחות הר"ן. כותב, דע כי יש סגולות גדולות במחשבות בני אדם. אשתי אמרה לי, כשהייתי ילדה קטנה הייתי כותבת ביומן תמיד, הלוואי והיה לי איזשהו כוח סודי להשפיע בעולם. הנה, דע כי יש סגולות גדולות במחשבות בני אדם, שיכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים. ואפילו היקרות בעולם בא ממחשבות בני אדם. ואם אדם יחזק מחשבתו בכל הבחינות שיש במחשבה עד הנקודה, צריך לעיין מה זה אומר, יפעל שבהכרח יהיה כן, כותב רבי נחמן ברסלב בשיחות תרן, בשיחה סמך ב'. כך שיש לנו מכשיר, מכשיר כף יד. אומרים לכם, מה שתצייר בתוך מכשיר כף היד הזה, זה בדיוק מה שיופיע בכל מחשבי העל בכל העולם. מה שתקיש ותקליד במחשב שנמצא בכף היד שלך, זה מה שיופיע לאט לאט. צריך קצת זמן, כי עד שהשפע משתלשל וכו'. אבל ככל שתעשה את זה יותר חזק וממוקד, ככה אתה פשוט מייצר הטיה בעולמות לחסד, לרחמים וללפנים משורת הדין. אנחנו עוד לא התחלנו, כך שהלב שלנו מייצר מציאויות. הלב שלנו הוא בעצמו החלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי אנחנו בוראים עולמות יש מאין. עולם כזה ועולם כזה ועולם כזה ועולם כזה. כל העולמות הללו בחוקים, בצביונם, קיימים בלב שלנו. איך שנחשוב ונטה את הרגשות שלנו. לכן, כשחכמים מתארים את האדם הרוחני הגדול ביותר, צדיק, מה הם אומרים? מה המדד? צדיקים, ליבם מסור בידם. רשעים מסורים ביד ליבם. כתוב על האנשים הכי רשעים בתנ״ך. ויאמר עשיו בליבו, בתוך הלב של עצמו. ויאמר המן בליבו. וחנה מדברת על ליבה. צדיקים ליבם מסור בידם. אני יכול לשנות את ההרגשה, הוא אומר לך. אני יכול מהרגשה של דיכאון, של חרדה, של פחד, של ייאוש, של צמצום, עוד מעט נראה. לעשות פעולות של שכנוע פנימי ברמת המיצגים הפנימיים שלי במוח, ברמת הקול הפנימי, ברמת הדיבורים שלי עם עצמי, ולהטות את הכל לבסי התושייה, תחושת המסוגלות, התקווה והביטחון, עד רמה של שמחת אין קץ, אפילו מתוך הצמצום. אם אני עושה את זה, אני הופך את כל העולמות. כך שמחשבות יש להם קשר ישיר מרמת הבריאות שלנו, מכף רגל ועד ראש, חשבון הבנק, הזוגיות, הילדים. הרמב"ן כותב שצורת הילדים שלך יפים ומכוערים. יש לזה חלק גדול מאוד בעניין המחשבות שלך. חלק אדיר יש בהשפעה של המחשבות. כך שאפשר לשנות כל כך הרבה ממה? ממשהו שיש לנו 100% של שליטה עליו. לכן הלב הוא הצייר של כל העולמות. לא רק כאן. איך יתייחסו אליך בחברה מחר? האם יש שיפור בעניין הזה? עכשיו, אנחנו רוצים לשלוט ברגשות הללו. הרי אמונה זה רגש, נכון? איך שולטים ברגשות? בואו ניקח את הכלי הכי בסיסי לפני שאני מגיע לסוד העושר על פי תורת הקבלה. איך מייצרים רגשות? בתורת הקבלה רגשות זה בנים, זה ילדים, בנות, בנים, זה ילדים. מה האימא בתורת הקבלה במשל? זה המחשבות שלנו. הכלל הידוע זה שאין ילדים בלי אימא. חוץ מאיזושהי דת אחת שמספרת על מישהו שבא מרוח הקודש, בדרך כלל אין ילדים בלי אימא. כך שאיך אנחנו יכולים ליצור רגשות? בואו נסתכל על המודל, איך נוצר אצלנו רגש? אתה יושב באיזשהו מקום, באיזושהי סעודה עם בני משפחה, פתאום איזה מישהו מתיישב לידך ואוכל עם רעש בפה. קרה לכם פעם? יושב לידך ופתאום, אתה עובר אותך מחשבה כזה שאתה עם המזלג והספגטי, מה קורה פה? לא חינכו אותו איך אוכלים? עכשיו, עוד לא התעצבנת, אתה לא אומר לו איזשהו משהו, נכון? אתה לא מגיב המחשבה עברה פעם אחת, עוד לא קרה כלום. אם הוא ממשיך לאכול עם רעש בפה, המחשבה עוברת פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, תנועת המחשבה הזו יצרה רגש של כעס. ואז הוא אומר לך, אתה יכול להביא לי את השתייה? תיקח לבד. ראינו שמה שמייצר רגשות זה מחשבה. אדם עכשיו לא כל כך דואג, אבל פתאום הוא נתפס לאיזשהו רעיון שאולי יש לו בעיה במערכת העיכול שלו, או בעיה, עתידה להיות בעיה מבחינה סטטיסטית בפרנסה שלו. המחשבה עוברת פעם אחת, עוברת פעם שנייה, עוברת פעם שלישית, רק אחר כך נולד הרגש. כך שאם תנועה של מחשבות מייצרת רגשות, אנחנו יכולים לייצר רגש. ואמונה וביטחון זה רגש. לפני שאני מגיע לסוד הגדול, אני רוצה שנצטייד רגע ברעיון. איך מייצרים אמונה חזקה בלב? ברמת תת ההכרה, אותה אמונה שלא רק שתהווה פקודה בלתי ניתנת לערעור למערכת העצבים שלנו, לחיבור למשאבים, להעלות את הרגשות לרמה אחרת לגמרי, לא רק שאמונה כזאת תמצא את הפוטנציאל האמיתי שלנו, אלא אמונה פנימית תהווה פקודה כביכול להנהגה של מעלה. מי שלא נוח לו עם המושג הזה, כי הוא נשמע קיצוני מדי, יש ספר שנקרא שיחות מוסר של רבי חיים שמולביץ, מגדולי הדור הקודם, שם הוא כותב בפירוש את המילים הללו, שאמונה תיתן כוח בהנהגה של מעלה, מה למשוך אליך לחיים. ושם מביא דוגמאות שזה ישפיע על לב של אחרים, על פרנסה, על בריאות, על גורל וכו'. איך מייצרים אמונה? אז בדיסקים שלנו מככב אותו משפט בסיסי, גם בהרצאות באתר, משפט בסיסי אחד, שאם אני לוקח אותו ומשנן אותו בתנועת מחשבה מסוימת, אני אצר את אותו רגש. צריך להבין שבסדנאות אנחנו נכנסים הרבה יותר לעומק בעניין המשפט הזה, אבל בכלליות. יש דבר כזה שנקרא סוגסטיה. כשאני משנן משפט מסוים, אני מייצר רגש, ואז הרגש הזה יוצר רושם בתת המודע, ואז זה חלק ממערכת העצבים שלי נגמר. זה חלק ממני. כשהיינו בסדנאות מנסים לדבר על הסוגסטיות, ראיתי שאנשים מאוד מאוד מתקשים לסגנן לעצמם את המשפט, שאמור לייצר אמונה מעצימה בעניין פרנסה, בריאות, זוגיות, ביטחון עצמי ומה שזה לא יהיה. אז בחרתי איזשהו משפט בסיסי, שאפשר תמיד יהיה להתאים אותו לכל עניין ועניין. לא רק שמשפט הוא בסיסי ומקל עלינו מאוד מבחינה תחבירית, המשפט הזה, וזה אולי נראה בשיעור הבא, בנוי, לא המצאה, אני אולי יצא לי לחבר אותה, אבל הוא לא המצאה, הוא בנוי לפי יסודות רוחניים שמצויים בספרי הקבלה אחד אחרי אחד. כך שהמשפט מחולק לשלושה חלקים, אפשר להראות כל חלק מאיזה מקור הוא בא, ולמה כדאי אולי לומר כך. המשפט, אני אומר אותו במהירות פעם אחת וקצת נסביר אותו. משפט אומר כך, הרני מאמין באמונה שלמה, שמאוצר מתנת חינם, ממש מתחוללת עבורי ישועה נפלאה, כאן אתה יכול לומר, מתחוללת עבורי הצלחה נפלאה, בעניין שלוש נקודות, שם תכניס בעניין זיכוי הרבים, בעניין הפרנסה, בעניין מציאת בן הזוג, בעניין בריאות בני, בעניין שחרורו של חברים עם צוק, לא משנה מה. הריני מאמין באמונה שלמה שמאוצר מתנת חינם, מאוצר מתנת חינם, ממש מתחוללת עבורי ישועה נפלאה בשלוש נקודות. פרנסתי, בעניין שלוות חיי, בעניין הביטחון עצמי. כשאני מסיים את המשפט, אני משתמש בכוח מדהים שדיבר עליו הרבה רבי נחמן ברסלב. להלוות מהשמחה של העתיד לבוא. רבי נחמן פעם ראה חולה, הוא אמר לו, למחשבה יש תוקף גדול, תלווה מהשמחה של העתיד לבוא ותהיה בריא. אז הוא אומר לו, אבל החולי כואב. הוא אומר לו כך, כשאתה תהיה בריא, תהיה לך שמחה מסוימת. איזו שמחה זאת תהיה? תנסה להלוות אותה עכשיו, לטעום אותה, להרגיש אותה, תן לה להתפשט בכל ההוויה שלך, ותזעק זעקה פנימית של תודה, כאילו אתה כבר ממש נושעת בענייניך. כשתעשה את זה, אתה הופך את הגורל. תן לזה עוד מעט ראייה חזקה מאוד. כשאני אומר תודה, מתחוללות ישועות נפלאות בעניין מה שאני רוצה לעשות, כן? אני שנייה אחת עוצם את העיניים, אני יכול אפילו לראות תמונה של איזה חבר שאומר לי, הצלחנו בגדול, או זהו נגמרה הבעיה. אני מלווה מהשמחה כאילו כבר ממש נושעתי בעניין הזה, ואני זועק זעקה פנימית של תודה. איך שסיימתי את זה, מה אני עושה? שוב פעם, הרי אני מאמין באמונה שלמה, שמאוד שמת נת חינם, ממש מתחוללת עבורי, ותודה. סיימתי את זה, מה אני עושה? עוד פעם, עשרות פעמים. מובא אצלנו בספרי הקבלה, שרגש קובע את ההתנהלות של העולמות כלפיך לדין ולחסד. שכפי מחשבתו של האדם, כך העולמות עומדים עליו. אם אני לוקח מחשבה ומניע אותה בתודעה שלי כל כך הרבה בכוונה, בלהט, בשפתיים דולקות, ובסוף עוד מלווה מהשמחה וזועק טוב, עושה את זה עשרות פעמים, תחשבו מה יקרה. אני אומר לכם, מה יקרה בהבטחה. רוב העולם מעולם לא ניסה את זה, אני אומר לכם. מי שפעם אחת ינסה לעשות את זה, הוא בעצם מעביר מסר שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים אל תת המודע. המסר הזה, התת מודע מקבל אותו בשיא התמימות, אין לו חוש של ביקורת. ואז הילד הקטן שמבינים באמת באמת מאמין שמשהו עכשיו מתחולל לטובה. אמונה כזו, לא רק שמשפיעה על הנסיבות ומתחילים לזוז דברים בוודאי, אמונה כזו תגרום לכך שהשמחה תתפשט מכף רגל ועד ראש. אנחנו פשוט נצא מאותו חדר מלאי שמחה, חיוך, הערת פנים, תושייה. ואז היות והתת מודע באמת מאמין לזה, אז כמו לחם מתוך מצלם הוא מקפיץ לך רעיונות ומוטיבציה ובחירות אחרות לגמרי. אבל מעבר לשינוי בפסיכולוגיה הפנימית, זו פקודה להנהגה של מעלה, מה למשוך, זו פקודה ל-GPS. מחשב מסלול מחדש. זה בעצם הרעיון. עכשיו, הרבה מאוד אנשים החלו ליישם את המשפט הזה. אני קראתי אנשים מדהימים שהגדילו לעשות ומשמו לעצמם את המקורות על כוח המחשבה מתוך המקורות שלנו בדף. אז הם התחילו בעצם לחזק את עצמם. אם מחשבה אחת יוצרת מציאות ממש כמו שהבטיחו המקורות שלנו בתורת הנגלה, בתורת הנסתר, מה יעשה זרם קבוע וחזק של מחשבות בשלוש דקות הקרובות? וכל שכן רגש של אמונה, מה תעשה אמונה? היא פשוט תשנה את כל המבנה של כל העולמות כלפיך. הדבר הזה מדהים. עכשיו אנחנו מגיעים לשעת הרצון הגדולה. מתי? הכי כדאי לעצום את העיניים באיזשהו חדר בתוך הרכב ולשנן את המשפט הזה. מתי הכי כדאי לעשות עבודה שבלב שליבנו יהיה מסור בידינו ולשנות את הרגשות? או מתי שאנחנו רוצים לעשות את השינוי? זה קודם כל ודאי כדאי, אבל האם יש עוד רצון? זאת אומרת, אתה עכשיו רוצה לבקש משהו מהמגד שלך בגדוד, כן? אפשר קודם כל ברמה הכללית, הרי אני מאמין באמונה שלמה שמוצא מתנת חינם, ממש מתחוללות עבורי ישועות נפלאות בחיי, בכל ענייני ומעשיי, ללוות מהשמחה ולזעוק תודה. אני אישית בזה, אני רוצה לומר לך, ראיתי בחסדי שמיים ניסים גדולים מאוד במשפט הכללי הזה. פשוט נסיבות חיים משתנות לגמרי. עכשיו, ההבטחה כאן היא חזקה, יש פה עדויות של אנשים שיספרו לך יותר ויותר באתר, בפורומים, ב-SMS'ים, במכתבים, שיפורים מדהימים. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד של יום המון, זה פשוט פועל על הכל, זה הכוח הכי גבוה בקומת האדם. עכשיו, תחשבו, אני מקיש תמיד קל וחומר עם עצמי. הפוסקים שלנו מזהירים, שאפילו אם האדם הולך ועושה מצווה גדולה, לימוד תורה, הוא הולך ולומד הלכות תבלות. הלכות תבלות. ובהלכות תבלות המוח שלו מאוד מעמיק בדיני, בסוגיות של כך. אדם שנפטר אביו, האם מותר לו לעשות מצווה לפני שקוברו? וכל מיני דיונים כאלה. מזהירים חלק מהפוסקים. כשאתה לומד הלכות אבלות, תשתדל לדלג שם מהר. תלמד! תלמד, אבל תדלג שם קצת יותר מהר. אל תתעמק יותר מדי. אתה יודע למה? כי המחשבה יש לה תוקף גדול. כך כותב אחד מגדולי הצדיקים שיקרא החתם סופר. למה? אני התכוונתי עכשיו למשוך דבר, עכשיו פה תראה איזה קל וחומר מדהים. אני עכשיו הולך לחדר ורוצה ללמוד הלכות אבלות. אני שואל אתכם, לפני שאני ניגש ללימוד, האם אני מתכוון למשוך דברים רעים? אני בכלל לא מתכוון. וזה מסוגל למשוך דברים רעים. זאת אומרת, למרות שאני לא מתכוון, אני אפילו עושה מצווה, ואני עוסק בתורה, המחשבות שמעיינות ברע פתאום מתחילות להזיז נסיבות, למרות שעיניי לא רואות עדיין, אבל פתאום דברים זזים בבריאה לקראתך. עכשיו, אם אדם הוא ענק ורוצה לכתוב ספר שאמור לזכות את הכלל, אז מובא בספרים שעוסקים בכוח המחשבה, פה אין לו מה לחשוש. אבל אתה כאדם פשוט תלמד את זה, רק תדלק טיפה יותר מהר. עכשיו, מה זה הקל וחומר האדיר המעצים הזה שאני עושה? אני אומר לעצמי, אם בהלכות תבלות שאני לא מתכוון ואפילו עושה מצווה כשאני לומד, אני מסוגל להשפיע על הנסיבות במחשבות. כל דבר שאני נותן בו אנרגיה, מיקוד ותשומת לב מתחולל בלב שלי וממילה מתחולל במציאות. אז מה יקרה אם אני אשב עכשיו 3 דקות בחדר ויחזק את זרם המחשבות בשינון בשפתיים דולקות, כמו שאומרים הגדולים, בעניין ישועה שוודאי מתחוללת, ששם אני מדגיש גם את העניין של אוצר מתנת חינם, שזה דווקא מקום שאדם חושב שם הוא נמצא. אוצר מתנת חינם זה המקום שממנו אומר ספר הזוהר, משפיעים לאנשים הכי לא ראויים בכדור הארץ. זאת אומרת, משם משפיעים עליהם, איך הם חיים, איך הם מתפרנסים. מי נותן להם כוח לעשות את הרע שהם עושים? זה בא ממקום שנקרא אוצר מתנת חינם. כך שהשינון המשפט הזה משנה את התפיסה הפנימית, יוצר רושם חזק בתת המודע שמשהו הולך להשתפר. והאמונה הזו לא רק שתשפר את הפעילות שלי, את הבחירות שלי, את המוטיבציה, את התגובות למאורעות, היא פשוט תשנה את המזל ממש מלמעלה. פה מגיע העניין. מה שאמרתי עכשיו, אפשר לשמוע בדיסקים, אפשר לשמוע באתר שלנו. כדאי מאוד להתמקצע מזה, לפתח את הכושר המנטלי הזה, ולהתחיל לחוות ישועות. אבל על דבר אחד לא דיברנו, על שעת רצון. יש פעמים שהכי טוב לעשות את זה. שפעם פעמיים שאתה עושה את העשייה הזו של מחשבה חיובית, תשפיע יותר מאלף פעמים של מחשבות כאלה במצב רגיל. יש שעות, יש שעות רצון בתורת הקבלה נוכיח עכשיו, זמנים מאוד מסוימים, שאם שם אתה תיישם את כוח הכיווי, את שינון משפטי האמונה, הישועה הגדולה שבעתיים, ואפילו, כמו שנוכיח, תבטיח שפע. גשמי, כל שכן שפע רוחני. מהי שעת הרצון הזו? תראו לעצמכם שיבואי עכשיו את הארי הקדוש ואומר לכם, יש ספר קבלה עתיק יומין, שבתוכו יש ציון של הזמן, של השעה הזו, ששם אם תשחילו פעולה מסוימת במחשבה שלכם, שם, בזמן הזה, זו כזו שעת רצון שאתם תבטלו את כל הדינים מעליכם, דינים הכוונה היא לכל העקבות שיש לנו בחיים, והכל ילך כסדר בחיים, לפנים משורת הדין. אבל ספר הקבלה הזה נמצא עכשיו באיטליה, באיזשהו בית כנסת עתיק. הייתה לכם ידיעה ודאית שזה שם. היינו נוסעים לשם, מה אתם אומרים? היינו מתארגנים ככה קבוצה, הייתי מספר לכם את זה באיזשהו ערב, חבר'ה, כל אחד יקנה כרטיס ואנחנו כולנו נוסעים ביחד, כבר כולנו מחייכים, נכון? זה נמצא פה, הספר הזה, כאן מולי, הניחו אותו בלי שרציתי, ספר שנכתב לפני כ-200 שנים, בתורה קוף וב, בספר ליקוטי מוהר"ן. עכשיו, מה שברור, שאם נזהה את השעה הזו, לא נפספס אותה, נכון? זאת אומרת, אם עכשיו אתה פותח את ספריו של הארי הקדוש, ספר הזוהר, אומרך, השעה הזו היא כל שבוע ביום שני בשעה 4. האם ייתכן שאתה תפספס את השעה הזו? לא. זו לא סגולה של סבתא שהיא למדה אותה אולי במצרים, ואולי היא עובדת, אולי לא עובדת. שבור ביצה בכניסת, בפתח הגיסה של הבית שלך, זה מזל טוב. לא יודע מאיפה היא למדה את זה. פה אני מדבר על יסודות איתניים, חוקים אמיתיים שפועלים בבריאה. ודאי שלא היינו מדלגים על שעת רצון הזו. תורה קוף וב. עכשיו, היות ובאמת זמננו תם, אז בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא. תודה רבה לכם. סתם, סתם, סתם. כן. אוקיי. שעת הרצון הזו זה זמן מדויק שמדברים עליו כל ספרי הקבלה, כאן רבי נחן גם כן כותב את זה בלשון יותר ברורה לנו, אבל יסוד הזה מוכח בכתבי האריזה על בעץ חיים, כאן נראה את זה. כותב כותב רבי נחמן בלשון הזו, כי יש זמן, זוהי שעת הרצון הגדולה, הזמן הזה שנדבר עליו, כי יש זמן שאין לאדם שכל, והוא נקרא קטנות המוחין. חברים יקרים, congratulations, זה הזמן, זוהי שעת הרצון הכי גדולה בעולם, לפי מה שאומרים המקובלים. מה זה הזמן הזה? מסתבר שזה לא זמן דיגיטלי בשעון, זה זמן שאתה חווה משהו מסוים ברגע שלך. המקובלים מדברים על מושג שנקרא קטנות המוחין. מה זה קטנות המוחין? כל פעם שאדם בצער, בדאגה, אחרי כישלון, מר לו, קשה לו, הוא עצוב, המוח מנבא לו שחורות, הוא נמצא בעצבות, בפסימיות, זה נקרא קטנות המוחין. לעומת זאת, מה זה גדלות המוחין? שיא הביטחון, האופטימיות, התקווה, אנחנו נגיע ונעשה ובעזרת השם הכל אפשרי, זה אדיבות, עין טובה, שמחה, רוח נדיבה, כאן צרות עין, לב קשה, דאגה, שיא הפסימיות, קטנות המוחין, גדלות המוחין. מהי שעת הרצון הכי גדולה בעולם, לפי שאומר תורת הקבלה? כשנעשה הצמצום, מה קרה בגלל הצמצום? נבראו כל העולמות. כך שאם לא היה הצמצום, אומר הארי, אי אפשר שיברו העולמות. אי אפשר שתבוא הישועה, לא יכול לבוא השפע. אי אפשר שתהיה היצירה כל כך הנפלאה והמדהימה הזו של בריאת העולמות עד העולם שלנו, אלא אם כן היה צמצום. עכשיו, אוקיי, למדנו שבמשל בתורת הקבלה יש את הקו שממנו נבראו כל העולמות. אז אמרנו שיעור קודם, מה זה בנמשל הקו? כוח, הכיווי, אומר הרמח"ל. שאפילו בגהנם יקווה, יוציא אותו משם. גם שהוא לא ראוי, נכון? כותב הרמח"ל. עכשיו, עם הקו, אני מבין שבנמשל בהלכה למעשה זה כוח הכיווי. מה זה סוד הצמצום? זה שלב שתיים בשיעור של הקבלה שלנו. סוד הצמצום אומרים, בחייך הפרטיים גם יש צמצום. בחייך הפרטים יש מצב שהאור מסתלק לצדדים ואתה חווה מציאות שהמקובלים קוראים לה שלא כסדר. שלא כסדר זה אומר שעכשיו נכשלת בטסט, עכשיו פרצו לך חליל על בית וגנבו משהו, עכשיו שמעת שמישהו חבר טוב טוב ריחל עליך ופגע בכבוד שלך, הפסדת עסקה, משהו שמאוד מאוד רצית לא יצא לפועל, ואתה עכשיו נכנסת, זה קורה לכל אחד מאיתנו, בום לקטנות מוחין. זוהי שעת הרצון הכי גדולה בעולם. רגע, איך זה שעת רצון? הפוך, אני רוצה להביא מרבי נחמן, מאותו רבי נחמן, קושייה. כתוב בספר המידות, חלישות הדעת, היינו עצבות, ממעט מזלו של אדם. וכשנתמעט מזלו, שולטים דינים קשים. הדבר הכי יקר לנו בחיים, מזל, שיכול לגרום לטיפש להצליח יותר מחכם. לאדם שלא מקושר להצליח יותר מכל המקושרים, לעני יותר מהעשיר, למכוער יותר מהיפה, מזל, מה יותר חשוב מזה? יותר חשוב משכל. עצבות חלישות הדעת ממעט בלשון הזו, מזלו של אדם, וכשנתמעט מזלו, שולטים דינים קשים. אז איך אתה אומר לי שהעצבות זו שעת הרצון הכי גדולה בעולם? עצבות זה צמצום, איך אתה מסביר את זה? לא אומר רבי נחמן, נכנסת לעצבות, נכנסת לשדה אלקטרומגנטי לא טוב. בפתיח של הזוהר, הספר הזה אומר, עצבות מקומה בסיטרא אחרא ובורא העולם שונא אותה כביכול. כי זה דינים, זה לא טוב. כך פותח הספר הזוהר. אז מה אתה אומר? אגב, כל המזלות שלנו קשורים בדעת, יש לנו גמרא במסכת בכורות, שאומרת שיש סימנים שאדם יסתכל בהם, יוכל לדעת אם הוא מסיים את השנה הקרובה. יש סימנים, בין ראש השנה ליום כיפור, יכול לבדוק משהו בנר, אומרת הגמרא, וידע אם הוא מסיים את השנה. אבל אחרי שהגמרא מגלה את זה, היא אומרת לך, אל תעשה את זה. למה? שימו לב, שמה חלשה דעתה ומיתרה המזלה. שמה תקבל חלישות הדעת, ואז ינזק המזל שלך. כי גם נגזר עליך למות, יכול להיות שפתאום תעשה איזושהי תנועה של אמונה, של ביטחון, ותתבטל הגזרה. ועכשיו, אם חלשה דעתך, אתה ממעט את מזלך. עוד ראיה מהגמרא. אין סוף ראיות שחלישות הדעת, קטנות המוחין, עצבות, פוגע במזל. אז מה אתה אומר לי? שיש זמן שאין לו שכל והוא נקרא קטנות המוחין, וכאן הוא מדבר על שעת הרצון הגדולה. זה פשוט תלוי מה תעשה. נכנסת לעצבות, הוא אומר, לא רוצה, תן לי להישאר שם. לא מעניין אותי. שם זה כבר בעיה. אבל אם נכנסת לעצבות, אתה אומר, אני רוצה עכשיו להשתמש באינטליגנציה הרגשית. איך מודדים כושר גופני של אדם? אחת הדרכים. מודדים לו את הדופק ביד. נניח והדופק הוא סתם דוגמה הגיע למספר של 60, סתם דוגמה, כן? ואז אומרים לו, תעלה בבקשה על ההליכון, תעשה פעילות גופנית. ואחרי שהוא מתנשף, מודדים לו את הדופק, זה הגיע ל-200. אז 200 בזמן שהיא פעילות גופנית ו-60 במצב של נחת. אז איך יודעים מה הכושר הגופני? אומרים לו, שב תנוח, בוא נראה תוך כמה זמן זה ירד מ-200 בחזרה ל-60. אם זה לוקח לך שעה, אתה במצב גופני גרוע. אצל ילדים זה בשנייה, הוא ירוץ, יזכור, תשתולל, יעמוד לידך, רגוע, נכון? יש גם כושר רגשי, האם אתה בכושר ברמה המנטלית? כמה זמן לוקח לך לצאת מקטוט מוחי? עכשיו, אדם לא יכול לשפוט את עצמו בהתייחס לאחרים, כי כל אחד יש לו ניסיונות אחרים, ומזג אחר באופי שלו. תסתכל רק על עצמך, כמה זמן לוקח לך לצאת? יש תרגילים שיוציאו אותך משם במהירות. והנה הסוד של סוד הצמצום. נסעת בכביש, יש לך פנצ'ר ברכב בזמן הכי לא מתאים, זה צמצום, אומר הארי הקדוש. זה חושך, זה חלל פנוי. עכשיו, את כל יצירות חייך הנפלאות ביותר, מבחינה בריאותית, כלכלית, מבחינת נדלן ועד רמת הזוגיות ויצירות בתורה, כל יצירות החיים שלך, כל הבריאה שתברא, כאן זה שעת הרצון. עכשיו, אם לא תנצל אותה, זה יבוא על חשבון. זה פשוט הפסד הכי גדול שיכול להיות. זה סוד הצמצום. פנצ'ר בגלגל, נשבר המפתח במכונית, חלילה פרצו הביתה, הפלאפון הלך לאיבוד עם כל רשימת התפוצה. נכשלת בטסט, נכשלת במבחן, צריך עוד פעם לעשות את בחינת הבגרות. השידוך שבעצם האמנו ששם נמצאת הישוע, פתאום נהרס ומצפים למשהו אחר. כל דבר שקורה לך שהוא נגד הרצון שלך, שהוא לא כסדר, אם זה בא מדרך בן אדם לחברו, מהנסיבות של החיים, אתה עכשיו בצמצום. האם עכשיו, בתוך הצמצום הזה, אתה בורא עולמות שלך, את יצירות חייך, או לא? זה מדהים. יש סיפור לרבי נחמן ברסלב, ספר שנקרא סיפורי מעשיות. סודות הקבלה הגדולים ביותר שזורים שם. האדמו"רים היו קוראים את הספר הזה ובוכים, שהם רואים את סודות הקבלה, רק קשה להם להגיע לשם. דברים אדירים נכתבו על הספר הזה. בתוך סיפורי מעשיות יש סיפור שנקרא מעשה מחכם ותם. אחד תמים ואחד חכם. שחכם היה עשיר, בעל מקצוע, הסתובב בעולם, למד רפואה, למד מקצועות, והיה לו את הכל. אבל הייתה לו רמה גרועה ביותר של אינטליגנציה רגשית. הוא תמיד ראה מזווית ראייה כושלת את החיים. לא משנה מה היה לו, הוא ראה את הכל רע. הוא היה עשיר, גדול, חכם, מלומד, עמקן, ולמדן גם בתורה. אבל האיש הזה ידע תמיד למצוא את זווית הראייה הכי מחלישה לחיים. מי אמר שזה הישגים? זה שעכשיו יש לו דיפלומה של רופא זה הישג? ההישגים בדרך כלל נמדדים על פי המשפט שאומר ותשחק ליום אחרון. אפילו פה. בואו נראה. הטעם לכאורה לא הגיע להישגים. אבל כל הסיפורי מעשיות מראים שם שהייתה לו רמה מדהימה של אינטליגנציה רגשית. מה הכוונה? מי שיקרא את הספר הזה, את הסיפור הזה, מעשה מחכם וטעם, רואה שהטעם באופן מדהים וקיצוני, תמיד, לפעמים באופן ילדותי, הוא תמיד דאג למשוך את למתוח את התודעה שלו לזווית ראייה מאוד מעצימה על מה שקורה. כל מה שקרה הוא פשוט לקח את התודעה ומתח אותה לאיזושהי זווית, ובתוך הצמצום הוא התחיל לעשות פעולות מנטליות של תודה והודעה, של אמונה, של הצל, השם יתברך, הכל אפשר, שהכל יתהפך לטובה. שם אנחנו יוצרים את יצירות חיינו. אנחנו לא רואים מה נוצר, אבל עוד מעט זה יבוא. עכשיו, מה מראה המשך הסיפור? שהחכם, המזל שלו בשמיים ניזוק, והוא ירד מנכסה ונעשה עני גמור, ומרוב הצעות היסורים הוא גם נטרפה דעתו ונהיה משוגע. ואילו הטעם מה קרה לו, כתוב שם כך, נתרומם מזלו, כי המזל מושפע מהרגשות, וכשנתרומם מזלו, נעשה חכם. יש אנשים שאתם תראו בחיים שלכם, אחרי שנתיים שלוש, בוא נע, הוא לא היה כזה חכם, משהו השתנה אצלו. המזל שלו השתפר. שמי שמתרומם מזלו, הוא מחכים. אז כשהחכם אמר לו, תשמע, אתה בחיים לא תהיה חכם כמוני. אמר לו, אתה אצל השם יתברך, הכל אפשר. התם הגיע למצב שהוא נעשה המיניסטר של כל המיניסטרים. הוא נעשה עשיר גדול, קיבל התנשאות טובה, זכה להשפיע על העולם כולו. ולמה? זה התחיל מזה שהוא חיפש את הצמצום, ושם הוא הביא את עצמו לאן? שימו לב, כי יש זמן שאין לאדם שכל והוא נקרא קטנות המוחין. אוקיי, מה עושים? שימו לב, אלה המילים. וצריך לחזק את עצמו ולבוא משם לגדלות המוחים. וכשבא משם לגדלות המוחים, אזי נמתקים כל הדינים, זו הלשון, ונמשך חסד ורחמים. זוכרים את הרחמים שדיברנו בשיעור הקודם, שהם לפנים משורת הדין, שהם תשוקתו של האין סוף, שיכנס לבנה לפנים משורת הדין, שזו בעצם התפילה שלה, אתם זוכרים? הנה זה כאן. עכשיו, הנכסים האמיתיים שלנו, איפה זה? בצמצום. אחד המוראים שנפטר במעין מוות קליני וחזר לעולם הזה, מספרים לנו חכמים ששאלו אותו, מה ראית? אומר, עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך. במקום לקחת את הצמצום, להפוך את הנחס לנכס, כן? לקחת את הדברים הקשים ולהגיד, זה לא נעים שזה קרה. אבל אם עכשיו נתקלת בצמצום, עכשיו אין מי מאיתנו שלא ייתקל בצמצומים, כי אחרת לא יהיה מקום לבריאת העולמות. בורא עולם רוצה שאתה ייצור איזושהי פעולה מנטלית, ואז יושפע לך שפע למה שאתה ראוי לו. ישראל ראויים שיהיה להם עשירות, כותב הרבי מקוצק. ישראל ראויים לכל הטוב שבעולם. רק אל תפריע לשפע להגיע אליך. אנחנו רוצים שתיצור יצירה של מי יודע איזה זיכוי רבים, או הצלחה, או חוכמה, או חסד בבריאה. היצירות האלה ייווצרו רק כשיש צמצום, כי אי אפשר שיבראו עולמות או מציאויות אם אין צמצום. עכשיו, כל זה רמוז יפה מאוד במאמר מדהים. אני רוצה כמה הכל מתחבר יחד. אוקיי. רבי נחמן כותב בשיחה רש מם בליקוטי מוהר"ן, שמי שמקורב לדבר כזה שנקרא צדיק, יוכל לזכות בקל לעשירות ובנים. הוא כותב להרבה מאוד תלמידיו, על ידי כך וכך תזכה לעשירות. בספר מידות הוא נותן סגולות לעשירות. בעניין ממון אומר, אפילו יחזק מחשבתו, יזכה שבוודאי יהיה לו. דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחד. צריך לראות את כל המאמרים, ולראות כל מקום, מה הוא אמר, באיזה הקשר, למי הוא אמר, מתי הוא אמר, אוקיי? שימו לב. הנה כבר כבר, בואו נגיע לסוד הגדול שהבטחתי. זוכרים את 10 הספירות? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אתם רואים את ספירת המלכות? זה חשוב. אוקיי. כל השפע שיורד לעולם, לעולם הפרטי שלנו גם כן, יורד דרך 10 הספירות, שבעצם ספירת המלכות זו הספירה הנמוכה ביותר, והתפקיד שלה, אומרים המקובלים, זה מעין קערה, תחשבו שיש קערה, שהתפקיד שלה לקבל את כל השפע מהספירות העליונות, לאגור אותו ולשפוך אותו אלינו כאן לעולם הזה. כך שאם חס וחלילה יש פגם בספירת המלכות, מה זה אומר? יכול להיות שאתה מגיע לך שפע, כי סבלת איסורים, התפללת, עשית מעשה חסד, עזרת לחבר, ושפע משתלשל, רק אין כלי שיקבל אותה, אז הוא פשוט מתפזר בעולמות, הולך לאנשים אחרים, הולך לרשעי אומת העולם אפילו, כך אומר הזוהר. כך שאני צריך לתקן, לשפץ את ספירת המלכות, כי היא הקערה שמקבלת את השפע. תורת הקבלה אומרת שהאישה היא כנגד ספירת המלכות. כך אומרת הגמרא, לעולם ייזהר אדם בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה אלא בשביל אשתו. אומר הבעל שם טוב, מה זה בשביל אשתו? השביל שדרכו יורד השפע לעולם שלך, זה ספירת המלכות. וספירת המלכות זה כנגד האישה. אוקיי? כך שיש מצווה גדולה, אומרים המקובלים, לעזור לאישה, לשמח, להחמיא, לקשט, לעשות הכל, כי כשאתה עושה את הפעולות האלה מלבד ההיגיון האנושי, אתה גם מתקן, מהדר, מנקה את ספירת המלכות, שהיא אוספת את השפע כמו קערה של כל הספירות, ומשפיעה אותו עליך. ואז הגמרא מדברת שם על סגולה לעשירות, ואומרת כך, עוד מעט נראה מה זה קשור אלינו, כי זה לא שיעור על שלום בית עכשיו, כן? אומרת הגמרא, הוקירו לנשייכו, מה זה הוקירו לנשייכו? תיקרו את הנשים שלכם, תכבדו, תעשו אותם יקרות, כי הכי דתתעטרו. תיקרו את הנשים שלכם, כי על ידי זה תהיו עשירים. עכשיו, הגמרא שמדברת על עושר בעין, יש עושר באלף, יש בעין. יש הבדלים, עין זה גשמי, עור ואור, זה רוחני וזה גשמי. אם תייקר את הנשים, את אשתך, אם נייקר את הנשים, נזכה לעשירות. הוקירו לנשייך. כל תורת הפשט היא כיסוי לתורת הסוד, וכל הדברים שמופיעים בפשט והם נכונים, יש להם רובד עמוק יותר ואמיתי יותר. ותורת הפשט היא אמיתית לחלוטין, אין ספק. אבל האמיתות החזקה ביותר, האמת לאמיתה, נמצאת ברובד שנקרא סוד. מה זה נשייכו? אנחנו צריכים לייקר את הנשייכו. מה זה נשייכו? נשים, זה הפשט, אבל מה זה בסוד? אומר הנביא ירמיה על לוחמים של בבל, נשתה גבורתם. הם נעשו חלשים. המפרשים אומרים, נשייכו, נשתה גבורתם, הכוונה היא ליבשות, לחושך. נשני אלוקים מכל עמלי, אומר יוסף. נשני, נשייכו, זה סמל ברובד של הסוד, לא כאילו חלילה כמטאפורה לאישה. ברובד של הסוד שפעמים הוא לא קשור לכאורה לפשט. נשייכו הם הימים החלשים, החשוכים והיבשים שלכם. אומר הבעל שם טוב, אם הוקירו לנשייכו, אני מבטיח לכם בשם התורה, כי הכי דתתעתו. זאת אומרת, אתה צריך להכיר את מה? את הצמצומים בחיים. אנחנו רוצים שהכל יהיה טוב, אבל אם פתאום יש איזה שלא כסדר קטן, שם אתה צריך לצאת לגדלות המוחין. ופה אני מסיים, איך יוצאים מקטנות המוחין לגדלות המוחין? קודם כל יש לנו פה דיסקים. הדיסקים הללו, העלות של כל אחד מהם זה 600 אלף דולר. זה במחירון שלנו מצד התוכן, כי זה יניב, אבל אנחנו עושים את זה רק בגלל מרכז שמיים ב10 שקלים כרגע לדיסק אחד. ושם יש כלים שעוזרים לנו לפתח אינטליגנציה רגשית, לשלוט בתת המודע ולצאת למצב של שליטה במצבי רוח. דרך פשוטה זה להיכנס לחדר הישועות. חדר הישועות זה מקום שנמצא במוח שלנו. אי אפשר להיכנס לשם, אלא אם כן נשנן בפעם אחת עשרות פעמים את המשפט שדיברנו עליו. ואז אתה תראה שלמרות שאתה נכנסת עצוב, כועס, עצבני, דואג, מפוחד, מבולבל, לא משנה מה, איזה סוג של קטנות מוחין. אתה פשוט עושה את זה בכפייה, כי אתה עכשיו נמצא בחלל פנוי, עכשיו יצירות חייך נוצרות שם במזל העליון. מה אתה עושה? עוצם את העיניים. הרי אני מאמין, אוי שאני כוח להגיד את זה. רגע, אבל זו הזדמנות שאין לי את הדוגמתה. למחשבה יש כוח לייצר מציאות. הרי אני מאמין באמונה שלמה שמעוצר מתנת חינה ממש. אם אדם מתמקד בהלכות תבלות ומייצר נסיבות כל שכן, כשאני מתכוון למשוך דברים טובים, ממש מתחוללת עבורי ישועה נפלאה. אני אומר את המילה נפלאה באריכות, לאט. מלווה מהשמחה כאילו כבר נושעתי באותו עניין, וזועק זעקה פנימית של תודה. אפשר גם לזרוק את הידיים כלפי מעלה שם עם החלונות סגורים ואף אחד לא רואה אותנו, כן? ואז איך שסיימתי לומר את המילה תודה מיד, הרי אני מאמין, ולשנן את זה בלי להיות עצלן. עשרות פעמים. אני רוצה להתערב עם כל אחד מכם, מי שיעשה את זה בכוונה עשרות פעמים, 20-30 פעם, הילד הקטן שבפנים לוקח את העצבות, פשוט נוטש אותה, משמיט אותה, ומחבר אותך למשאבים של שמחה עצומה עד עד קץ, של ביטחון, של תקווה, אתה יוצא משם בן אדם מואר אחר לגמרי. מעבר לשמחת חיים, לבריאות הזו, לחיזוק מערכת החיסון באותם רגעים ודאי, אתה מייצר נסיבות, אבל עשית את זה גם בשעת הרצון הכי גדולה בעולם. כך שאנחנו יוצאים כרגע מההרצאה הזו, מחכים לנו כל מיני צמצומים קטנים בעזרת השם, לא גדולים, צמצומים קטנים. העיקר הוא לא לפסל, לקחת את הצמצום לחדר, לעשות עבודה מחשבתית שמייצרת רגשות, לזכות להתעצמות הלב באמונה, וממילא בעזרת השם, ניצור את יצירות חיינו המופלאות ביותר. בשבוע הבא נמשיך בנקודה הזו לתוכן חדש. תודה רבה ובהצלחה.